טוב, אז אנחנו נתחיל. אני רוצה לסכם בכמה מילים איפה היינו בשבוע שעבר. אנחנו החילונו ללמוד את מסכת קידושין, את המשנה. והשאלה ששאלנו הייתה, האישה נקנית. בעצם גם שאלה משפטית, מה קונים, מה פירוש הדבר לקנות אישה, מה קנוי בעקבות הפעולה הזאת. ולא פחות מכך שאלה ערכית ומוסרית, מהי המשמעות של, כן, לקנות אישה, יש פה איזושהי עמדה כלפיה, עמדה של אדנות, עמדה, איזה פער, איך להבין בעצם את המציאות הזאת, אולי יש פה גם סוג של החפצה, חפץ כאילו היא קנויה, כמו שנכסים קנויים, וראינו שהדבר הזה מופיע ברשימה אחת יחד עם ה... נכסים. אז זו הייתה השאלה. והכלי הראשון שאיתו הלכנו, מה היה? המבנה. בעצם אנחנו יכולים לראות פעמים רבות שמשהו כתוב במבנה, ואני אומר את זה ככלל, אתה קורא פרק במשנה ואתה רואה משהו מסודר לפי איזשהו סדר, או בגמרא זה גם יכול להיות. ואז אתה מתחכה אחרי הסדר ואתה אומר, טוב, אם הסדר הוא כזה, סימן שההיגיון הוא כזה. או אם ההיגיון הוא מסוים, הסדר הוא לא הגיוני והדבר הזה הוא יכולת להיחשף באמת להיגיון הפנימי, המנחה. אז באמת זו הייתה, זה היה הכלי שאיתו אנחנו ניסינו לבחון, ניסינו להבין. ובעצם הנחנו איזו הנחה פשוטה שלקנות, קודם כל פירושו להעביר דבר לרשות, ואת זה אפשר לראות בכל הדוגמאות שנמצאות, האישה נקנית עוברת לרשות הבעל, היבמה עוברת לרשות, עבד עברי, קנוי, כל הדוגמאות שנמצאות כאן במשניות, פירושן מעבר לרשות, אבל מעבר לכך לקנות פירושו להעביר דבר לרשותי, ועכשיו יש לי שליטה בו, יש לי יכולת לקבוע את מעמדו, את עתידו, את... בעצם, כן, וככל שאין לי מגבלה ב... יכולת הזאת של לשלוט בו, אז אני בעצם קונה אותו באופן מובהק, באופן גמור. ואם אני אומר שיש לי מגבלות שימוש, אז אולי נאמר גם שהקניין הוא מוגבל, וככל שהמגבלות גדולות, ככה הקניין הוא מוגבל. אם כך, והנושא הוא באמת השליטה של אדם בחפץ שקנוי לו, זה בעצם המהות של הסיפור, אז אמרנו, יש פה קשיים ממשיים. הבעל לא נזכר, הקונה לא נזכר לאורך כל הדרך, חוץ מפעמיים. ואני רוצה להוסיף דברים ביחס למה שראינו בפעמים, בפעם הקודמת, חוץ מפעמיים שאנחנו רואים מיטת הבעל ומיטת האדון. זאת אומרת, במותו הוא נזכר. עכשיו, אני רוצה לחדד, הוא מאוד מתבקש הבעל. כאילו, זה אדם, הקונה, אם אני אומר לקנות או קניין פירושו, בעצם מישהו שולט במשהו, אז הוא עומד במרכז, הוא הנושא, החפץ הוא ברשותו. אז יש לי כרגע, קניתי קרקע, קניתי מכונית, קניתי בית, אז מה? אז אני קניתי בית, זאת אומרת, אני כרגע שולט, אני כרגע אדון עליו, אני קובע מה יהיה, הרי בשביל זה קניתי אותו, כדי שהוא יעמוד לשימושי. ולחשוב על קניין ולתאר איך קונים ובפרק, אורך כל הפרק להתעלם מהאדם הכי חשוב, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני להתעלם ממנו. עכשיו אני רוצה להוסיף. שימו לב למידת ההתעלמות ממנו. מידת ההתעלמות ממנו היא אפילו במקומות שאתה אומר זה לא הגיוני. איפה לא הגיוני? שימו לב. אישה נקנית בכסף שטר וביאה וקונה עצמה, איך הלשון פה? כן, וקונה את עצמה, או נלך לפני כן, האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. איך היא קונה את עצמה? קונה עצמה בגט ובמיטת הבעל. אני שואל, האישה קונה את עצמה בגט? זה משפט סביר? משפט מחודש מאוד. האישה קונה את עצמה, זאת אומרת, הרי הוא מגרש אותה, זה אפילו בעל כורחה. ובכל אופן המשנה מתנסחת בלשון הזאת וקונה את עצמה. אחרי זה אנחנו רואים אותו דבר, היבמה, כן, נקנית בחליצה, סליחה, קונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. היבם מת והיא קונה את עצמה. זאת אומרת, והלשון הזאת, שימו לב, יתרה על הבמה העברייה שקונה את עצמה בסימנים, ובעצם היא עושה פה איזשהו מין פרדוקס. מצד אחד אנחנו מתעלמים מהקונה כל הזמן, ומצד שני אנחנו שמנו אותו. זאת אומרת, הנחנו אותו, אבל איך הנחנו אותו? האישה הנקנית היא הקונה. זאת אומרת, אנחנו כל כך התעלמנו ממנו, ובעצם לקחנו את הזרקורים, ושמנו את הזרקורים או את הכותרת של קונה לנקנה בעצם. ויש פה איזו הליכה מאוד מאוד רחוקה, שעוד יותר מתעלמת מהבעל, עוד יותר מתעלמת מהאיש, מהיבא, מהאדון, בעצם הם הופכים להיות הולכים הצידה. תחת זאת, אנחנו רואים שלאורך כל הדרך יש התמקדות אחת. ופה אני אומר משהו לא מקומי. ופה חלק מהיכולת באמת לבחון את הדברים זה לראות אותם בציר הזמן. זאת אומרת, אפשר להגיד ככה ואפשר להגיד ככה. מה שאני מנסה לעשות זה להראות איך אפשר לקרוא משנה או אחרי זה גמרא, ולא בנקודה אחת ככה לבוא ולדרוש איזה מילה, אלא באופן שיטתי, משפט אחרי משפט, באופן עקבי, פשוט להיות מחויב למקום הזה, עם השאלות שנשאלות, ולבחון האם הלשונות של המשנה הם ככה סתמיים או לא סתמיים, הם ככה מקפלים בתוכם הזמנה למהות, או שלא, זה לשון כזאת שאין בה מחשבה המשוקעת בכל משפט או בכל הקשר או בניסוחים, בבחירות, במבנים. זו בעצם השאלה, והשאלה היא הרבה מעבר לפרט כזה או אחר, זו שאלה מהותית, מהי השפה בעצם של המשנה והגמרא. אני מקווה שבאמת נוכל להגיע לאיזושהי הבנה. מה שאני אומר זה שיש פה משהו שיטתי. זאת אומרת, יש פה התעלמות שיטתית מצד אחד מהקונה, אפילו במקומות שהוא כל כך מתבקש בהם, זה דבר ראשון. אתה מסכים לעובדה הזאת שיש פה התעלמות? מה? אתה לא חושב. טוב, נמשיך את הדיאלוג, נמצא את הזמן. גם ציר הזמן, אמרתי, הוא חלק מהסיפור. זה נקודה אחת. והנקודה הנוספת זה הבחירה בנקנה. זאת אומרת, הבחירה בנקנה ובדרך שבה נקנים. ופה אני רוצה להוסיף. אנחנו אומרים, בחירה בנקנה ובדרך שבה קונים, ואני אמחיש, האישה נקנית בשלוש דרכים, כסף, שטר וביאה. אם היה כתוב, האיש קונה בשלושה דרכים, כסף, שטר וביאה, אני רוצה להגיד שבעברית הכי פשוטה, זה היה הופך להיות סיפור אחר לגמרי. כשאני אומר, האיש קונה, אני בעצם שם אותו במרכז. אתה הנושא. אתה עכשיו עומד להיות בעלים על משהו, והדרך שבה אתה בעצם הופך את עצמך לבעלים, היא בשלושת הדרכים הללו. ובמילים אחרות האלה, במילים אחרות, הדרכים הללו, הן דרכים של בעלות, של עדנות, של כוח שלך ביחס אליהם. הנה, אני פועל ככה, אני פועל ככה, אני פועל ככה, וזה פועל. אם אני ניגש מנקודת מבטו. אבל אם אני ניגש מנקודת מבטה של האישה, אז בואו נקשיב למילים. האישה נקנית, זה הנושא פה. היא הנושא, הוא לא הנושא. אז האישה נקנית, זה אומר, אני בא לאישה ושואל כמו שואל, אני ממחיש את הדבר הזה. כאילו, איך את נקנית? אז היא אומרת, אני נקנית, מי שרוצה לקנות אותי, אני נקנית בצורה כזאת, כזאת וכזאת. שלושת הדברים האלה הופכים להיות תנאים שלה. תנאים שלה כמו ייעוד שלה, כמו אמירה, כך קונים אותי, כי זה מה שאני. זאת אומרת, זה כמו איזה בעל מלאכה שמפעל רוצה להסיק אותו, או אומן, או לא משנה מה, ובאים כרגע להסיק אותו, ובאים לקנות אותו לצורך הדבר. אז הוא אומר, אלה הכישורים, וזה מה שאני יכול לתרום למערכת, אבל נקודת המוצא זה לא מה המערכת רוצה ממנו, אלא מה הוא בעצם יכול לתת למערכת, ומה אני בעצם, זוהי נקודת המוצא, תוך התעלמות בעצם מופגנת, כמעט הייתי אומר פלאית, מהמערכת בעצם, מהקונה, ממי שמכניס אותו לרשותו. ואם כדבר הזה, מה? שמה? לא שמעתי?
במסגה יש כן. מוכר וקונה. כן. כן. במקרה שלנו, האיש הוא הקונה, הוא קונה אותה.
האישה היא גם...
מוכרת את עצמה. אז אני צריך להיות, אם אנחנו מדברים באמת מצד האישה, האישה מוכרת את עצמה, או האישה נמכרת, אני אביה. האישה נמכרת, האישה מוכרת את עצמה. הלשון לקנות מראה שמה שמעניין אותם זה האיש, האיש רוצה לקנות.
ומה ההבדל, אני שואל אותך, מה ההבדל בין האיש קונה לבין האישה נקנית לדידך? אתה אומר, מה ההבדל בין שני הניסוחים הללו?
האיש קונה זה כשמה שקובע זה מי קונה. אם נגיד היה הבדל בין איך איש קונה לבין איך אישה קונה לבין איך עבד קונה, אז אין לו אם האיש קונה כך, האישה קונה כך, העבד קונה כך. כיוון שאנחנו מדברים פתאום את האיש, אין הבדל מי הקונה. ההבדל נוצר מהדברים הנקנים.
אז אני אחדד, אני מסכים לגמרי, זה לא האישה כשלעצמה, זה האישה כמי שנקנית ונכנסת לרשות חדשה ותהיה שם, רק אני אומר, ובהקשר הזה אני אומר, שבעצם יש פה סוג של ייעוד, אבל זה ייעוד שלה בהקשר החדש, בהקשר שלה, בהקשר שהיא נקנית אליו, זאת אומרת, זה בעצם הייעוד, בוודאי, ומה שאני צריך לבחון, זה מה בעצם מקומה בתוך המערכת החדשה הזאת של הבעל, של המשפחה, של הבעל, של... זה המקום לבחון אותו. בהחלט, זה לא ייעוד שלה כלפי עצמה, היא לא עומדת בפני עצמה, היא עומדת בהקשר שהיא נקנית לתוך, הייתי אומר, רשותו של הבעל, ואז השאלה באמת, מה מקומה בתוך הרשות הזאת. תחת הכותרת הזאת, אני רוצה להצביע על דבר שלא... לא נאריך בו עכשיו, אני אגיד עליו כמה נקודות, אבל הוא הרבה הרבה מעבר לכך, ואני אומר לכם יותר מזאת. מה שאני אומר לכם עכשיו בקצרה, זה פועל יוצא של לימוד הגמרות ביחס לכל אחד מהקניינים האלה, כסף, שטר וביאה, לראות מאיפה לומדים אותו ולנסות לראות דרך מאיפה לומדים גם מה המהות של הדבר הזה. מה שאני רוצה לומר זה את הדבר הבא. הקניינים השונים שבהם אישה נקנית, אחרי זה קרקע נקנית או עבד נקנה, כל אחד מהם, או הבהמה נקנית, הם מספרים סיפור עמוק. אותו סיפור שאמרתי, שבעצם גם הקרקע אומרת, אתה רוצה לקחת אותי לרשותך, אני אבוא, אבל בוא תבין מה סגולותיי, בוא תבין מה כוחי, ואני אהיה שם. זאת אומרת, אני אבוא ואני, כן, הייעוד הזה, אם הוא יבוא לידי ביטוי, אם אתה מבין את סגולותיי, אם אתה מבין את הכישורים, אם אתה מבין את מה שיש לי לתת בתוך המקום הזה, אז אני אהיה שם. ותחת הכותרת הזאת, בעצם לראות איזשהו מדרג שמתחיל באישה במקום הגבוה ביותר ומסתיים בנכסים שאין להם אחריות, שזה המקום האחרון, הרחוק מכולם. ואני אחדד את דבריי. תחת הכותרת הזו, אנחנו בעצם אומרים, הקניין הגבוה ביותר, המשמעותי ביותר, זה קניין האישה. לכן, המסכת נפתחת במילים, האישה נקנית. אגב, גם הידיעה, מה היא עושה? אישה יכול להיות כמו, אישה נקנית, יכולה להיות פה סוג של החפצה, כמו, אבל האישה, הידועה הזאת, היא מייצרת איזה שייכות, היא מייצרת חשיבות בעצם לאישה. האישה נקנית בחשיבותה. זו נקודה אחת. והיא נמצאת בחזית של המסכת, והיא מארחת את כלל הקניינים. זאת אומרת, היא מארחת את כלל הקניינים, וזה אומר, היא עומדת בראש, היא בעצם מקרינה על כולם ואומרת, הקניין המשמעותי ביותר, צורת הקניין המשמעותית ביותר, היא בעצם קניינה של האישה. ותחת הכותרת הזו אני רוצה לשים את האצבע על שלושה קניינים ולומר משהו על כל אחד מהם. בעזרת השם, כשנגיע למסכת קידושין לגמרא, לחלק של הגמרא, אז אנחנו נראה את הלימוד הזה מבפנים. הלימודים האלה יהיו, אבל אני מקדים קצת. כסף, שטר וביאה, אלה שלושת הקניינים המעולים שמכולם. איך הם קונים? אז כמובן ש... כל נושא הקניינים קשור לרצון. בלי רצון אין. דעת ורצון. הייתי אומר רצון, שיש בו גם גמירות דעת של, שבאמת זה ככה, ושנקודת זמן מסוימת היא באמת מחוללת את המעבר. אבל מה בכל אופן מייצר את המעבר, מעבר להסכמה, איך זה עובר? מה שאני רוצה להגיד זה שכל קניין הוא בעצם איזה מעבר אחר של האישה לרשות האיש. כסף, איך הוא מתחולל? כסף זה נתינה של הבעל, הוא נותן לה כסף והיא מתרצה. היא מתרצה והיא באיזושהי, הייתי אומר, תכונה טבעית בעולם, שכשבן אדם נותן, אז היכולת שלו להעניק או להביא את עצמה, להקנות את עצמה, היא משמעותית, ההדדיות הזאת היא משמעותית. ובעצם האיש נותן לאישה, והנתינה הזאת היא מעוררת בה את הרצון, והנתינה שלה היא כמו אומרת, אני בא בעצם, ועוברת מרשות לרשות על ידי הרצון בעצם. הכסף מגלם את הכיסופים אולי שלה לעבור, והמעבר הוא השלם ביותר, מכיוון שיש רצון שלם שלה, רצון בשל שלה, שהבשיל כתוצאה מהנתינה הזאת, ובעצם היא כמו אומרת, אני בא. זה מקום אחד, זה כסף.
הרצון פה הוא חיצוני.
מה?
הרצון פה הוא חיצוני, לא רוצה להתחתן, פשוט שחלת להם כסף.
לא, הכסף הזה הוא אחרי שכבר רוצים להתחתן, זה איזושהי פעולה סמלית ש... מאוד יפה לראות גם שכסף שווה פרוטה, זה בעצם מעמיד אותו במקום סמלי, ולא בשווי האישה, אין שווי האישה, זה לא דבר שהוא, זה שווה פרוטה כסמלי. ושווה פרוטה כסמלי שמגלם איזו תנועה מאוד יסודית בתוך הבית, אחרי הנישואין, שבעצם האיש נמצא באיזו עמדה של נתינה, והאישה באיזושהי עמדה של התעוררות הרצון, הפנימיות של האישה. והדבר הזה הוא לא שוחד. אתה בעצם, הסיפור הוא קידושין, הסיפור הוא מעבר רשות, רק אתה אומר, יש פה פעולה סמלית שמגלמת משהו עמוק בתוך הקשר ביניהם, אבל לא בגלל הפרוטה הזאת היא באה אלא, אין דבר, אישה לא באה כי היא קיבלה פרוטה, שווה פרוטה, גם לא לבית שמאי, אם זה קצת יותר, אז זה איזשהו דבר שמסמל את הדבר, מסמל את התנועה הזאת, שהיא תנועה עמוקה בקשר ביניהם. עכשיו אני עובר מפה, לשטר. מה זה שטר? שטר לומדים אותו ויצא והייתה, מקיש הוויה ליציאה. ולומדים אותו משטר, כאילו יש את הויצאה, הגט הוא בשטר, ואז אומרים גם והייתה זה על ידי שטר. מה הקשר ביניהם? אז אני לא אכנס לפרטים של הלימוד, אני רק אגיד איזשהו דבר שהוא בעקבות התהליך הזה בגמרא. תראו, מה כתוב על השטר? הרי את מקודשת לי, לשון קניין, איזושהי לשון. אז אדם כותב, הרי את מקודשת לי, כותב אותו על שטר, איזה מעמד, איזה תוקף יש לשטר? שטר זה כתיבה חשובה. שטר זה כתיבה כמי שנחקרה את אותם בבית דין. זאת אומרת, יש פה כמו בית משפט, כמו בית דין שבעצם אומר את הדבר הזה. אז זה אמירה חזקה, זה אמירה של הבעל, הרי את מקודשת לי, אבל רגע, תיתן משהו. לא, לא, לא צריך לתת משהו. אני נתתי את הכתוב הזה, והמילים האלה מחוללות. המילים האלה בעצם מייצרות את השינוי. נתתי לה את השטר, הרי את מקודשת לי, מקודשת. בלי תמורה. יש פה, הייתי אומר, בדיוק את הנגטיב של הכסף. אם הכסף הוא לעורר אותה לבוא, אז השטר הוא כוחו של האיש בעצם... לומר מילים חשובות שמקבלות תוקף ומעמד של בית דין, והאיש הופך להיות כמו באיזשהו מקום גבוה. וכמובן שכל זה האישה נקנית שמתרצה כתוצאה מהדבר הזה. אבל התרצות לדבר כזה היא באמת מייצרת את הקניין, ומה שבעצם הייתי אומר, התנועה שמתחוללת פה היא תנועה הפוכה. זאת אומרת, תמיד יש הסכמה, לכל אחד מהקניינים יש הסכמה, ואם אתה עושה אותו באונס זה חיסרון. אבל מעבר להסכמה, השאלה מה מחולל. אז בקניין, אני בא, כתוצאה מזה שעוררת בי רצון, ופה אני רוצה, אבל אתה פועל, והפעולה היא בעצם פעולה שלו.
באמת אפשר לומר, אני רוצה לקדש אותך?
אני מקדש אותך, אני בא. לא התעורר בה הרצון, הוא לא העניק לה, אבל... הוא יצר את הדבר הזה, ויש לשטר מעמד של בית דין, של בית משפט, מילים מכוננות, הכתיבה, כל הדבר הזה מייצר איזושהי חשיבות, שחשיבות וגובה, וכמו לוקח אותה איש, הייתי אומר, בשטר הוא לוקח אותה. ומה זה ביה?
לוקח אותה,
ודאי. אבל היא מסכימה, אבל מה הפעולה שמייצרת את המעבר מרשות לרשות? זה מה שאני שואל. מעבר להסכמה, הרצון שתמיד קיים, יש בכל אחד מהקניינים, התנועה היא מתחוללת בצורה אחרת. בביאה, זה סיפור שלישי. כשנגיע לגמרא, אנחנו נראה שזה באמת, הגמרא עוסקת בביאה ואיך היא בדיוק מתרחשת. אבל בביאה זה סיפור שלישי, ומהו הסיפור בביאה? הדדיות. נכון? יש את הביחד הזה. הביחד הזה הוא מייצר משהו שהוא דרך דרכו של עולם, דרך ארץ בין איש לאישה, התרחשות שבעצם מביאה לידי ביטוי את מה שיהיה בעצם, אבל בזוגיות, בקשר, בהדדיות שבעצם מתקיימת פה, וזה עצמו בעצם אומר, טוב, אז הנה, התחלנו את המציאות המשותפת הזאת, והנה, את כבר נמצאת במקום של רשותי. את כבר נמצאת בתוך המערכת של הקידושין חלו, המעבר רשות חלו, כי היינו שם במקום הזה, בסוג של הדדיות, ועדיין צריך לשאול למה הדדיות היא פועלת את הפעולה הזאת, אבל בכל אופן זה כבר נמצא בגמרא. מה שאני בא לומר, זה שהאישה נקנית בכסף שטר וביאה לפי התיאור הזה, זה שלוש דרכים. האישה נקנית בשלוש דרכים, וכמו אומרת לבעל, הנה, שלושת הדרכים האלה זה דרך שאליהם אני בא. ושלושתה מספרים את עומק הקשר, את עומק הייעוד שלי, או את משהו עמוק בקשר הזה של כניסה לרשותו של הבעל, אבל כשהרצון שלה הוא מאוד משמעותי, עם התנועה הזאת של לעורר את הרצון והנתינה של האיש, שהיא תנועה עמוקה בנישואים. התנועה הזאת שהאיש, אם הייתי אומר, אני אתרגם את זה קצת למונחים של חול, מונחים אנושיים, אז האיש בא וקורא לה לאיזשהו מקום גבוה והיא באה, אף על פי שפה היא לא מתוך איזה בשלות ורצון, אבל היא באה למקום הזה. והאפשרות השלישית, מתוך איזה סוג של הדדיות, שלושת הדברים האלה מתרחשים. עוד שנייה אחת. מה שאני בא לומר, אני לוקח את התיאור הזה, שלושת הדרכים שבהם האישה נקנית, והולך לנגטיב שלו. ומה קורה בנכסים שאין בהם אחריות? כסף לא יועיל. אם אני אתן למישהו, אני רוצה לקנות ממנו שקית חלב, אני נותן לו עכשיו כסף. לא קניתי. למה? כי הוא רוצה להקנות לי שקית חלב. אין לזה משמעות. זה לא בעולם הרצון. רצון פה זה מושג עמוק. זה מושג פנימי. אחרי זה תגיד הגמרא, אבל אם אתה נתת עם ההקדש, הגזבר של ההקדש נתן למישהו כסף, והוא ירצה כדי שהוא יקנה שקית חלב להקדש, ודאי שזה תופס, כי אדם רוצה. רצון לתת להקדש זה דבר עמוק, זה דבר משמעותי. אבל בין בני אדם, בשטויות אין. לא שטויות הכוונה, אבל בדבר שהוא לא קשור למהות, לזהות, לקרקע או לאדם, או עבדים, עבדים זה גם אדם, אז כסף לא יועיל, כסף לא מועיל. שמה איך זה עובד? משיכה. מה זה משיכה? אני לוקח ומתחיל להשתמש בה, אני מתחיל להשתמש בדבר הזה, זה המעבר שלו. זה מעבר אחר. המשיכה מעבירה אותו לרשות הבעלים מאיזה מקום של שימוש בו, והרבה פחות ממקום של ייעוד ומשמעות, וממילא זה משהו מאוד התנהגותי, לוקח ומתחיל. ככה קונים חפצים. שני הכתבות הללו, ואפשר ללכת בכל אחד מהם בתווך, ובעצם לנסות לזהות איך הקניין ובכל אחד מהם מספר סיפור אחר, וכמו שאמרתי, הוא מספר את הסיפור של הייעוד בהחלט, במגרש הזה, ברשותו של הבעל, ברשותו של האדון, איך הדבר הזה קורה. אני אגע בעוד נקודה אחת, אבל רציתי להגיד משהו. כן.
רציתי להגיד בקשר להשטח, שזה המקום היחיד, כל שאני מכיר, שמי שקודם את השטח זה הקונה. תמיד המוכר קודם את השטח, בעצם, כי מבחינת הקונה מקבל, המוכר הוא אומר, כך, זה, עכשיו זה שלך, כאן הוא אומר, עכשיו אני מקודש את זה, בעצם, זאת אומרת, יש פה בעצם...
אתה מאיר הערה מאוד יפה, ואני אחדד את זה בהקשר של ויצא והייתה. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה והייתה. מזה לומדים שטר. והייתה, זה היא מאהבה את עצמה. זאת אומרת, זה איזושהי... זה חידוש, זה לא מובן מאליו. ובאמת בקרקע, אף סרה דערה. אבל פה בעצם יש איזה מין קריאת מפה, שהאישה מהווה את עצמה, והשטר שהוא כתב מהווה איזה מין משהו גבוה כזה, שבעצם היא רוצה אותו, זאת אומרת, או איזושהי כתיבה שיש לה מעמד של בית דין, מעמד של כתיבה מחוללת, מכוננת, או איך שנקרא לה, אבל היא בהחלט קשורה גם באופן עמוק, מהפסוק זה נלמד, לרצון שלה להתקדש לו ולהסכמה שלה בעצם להיכנס במסלול הזה. קרקע זה לא יהיה, ובקרקע השטר הוא אפסרה דערה. זאת אומרת, בקרקע לדוגמה, אז השטר הוא בעצם כמו להחזיק את הקרקע, כמו להחזיק את הידית של הקרקע, וכמו בעצם אומרים, יש לי קרקע, אז אני יכול להחזיק אותה, היא שלי. עכשיו, מי מחזיק את הקרקע בשטר? הבעלים. פה זה לא הבעלים, פה זה האיש. כתוצאה מאיזה תנועה שמתרחשת שהיא מהווה את עצמה למקום הזה שהוא פעל אותו וקורה פה משהו שהוא לא אמור לקרות בדרך הטבע, הוא לא מובן מאליו, הכוח הזה של, והכוח הזה יש לו לימוד שמביא אותו, והוא מספר איזה סיפור עומק באיש בין האיש לאישה, בניגוד לקרקע, ששם הקרקע היא הייתי אומר, מאפשרת לדבר כזה להתרחש לבעלים, לא לאדם אחר. הבעלים, הוא מחזיק בקרקע, הוא נמצא בקרקע, הוא אוחז בקרקע, הוא משתמש בקרקע, איך מחזיקים קרקע? אז יש לי שטר, והכתיבה הזאת שלי כמוכר, היא בעצם כמו אוחזת בקרקע, וממילא אני יכול למסור לך את השטר, מסרתי לך את הקרקע. פה זה לא למסור דבר שקיים אצלו, פה זה לפעול ולהעביר אותו לרשותו, והאישה מהווה עצמה, אומרת הגמרא, כתוצאה מהדבר הזה, ובאה לרשותו. טוב, אלה קצת, אפשר יותר להיכנס ולראות גם את ההבחנה בין בהמה גסה, שהיא במסירה, פרידה של הבעלים, מוסר אותה, לבין נכסים שאין להם אחריות, שזה פשוט לוקחים ומשתמשים, משיכה. ובעצם, כן, יש פה איזושהי אמירה מהותית לגבי הקניינים, קודם כל שכל קניין זה צורה אחרת. בכולם יש רצון וגמירות דעת שעומדים כתשתית. אבל אחרי שהם קיימים, בכל אחד מהם בעצם המעבר הוא מתרחש בצורה אחרת. והחידוש היפה, אני חושב שהוא מאוד משמעותי של המשנה, שהתנועה הזאת היא מתרחשת מנקודת מבטו של המוכר. הנקנה, סליחה, לא המוכר, אלא הנקנה. זאת אומרת, הנקנה שכמו אומר בעצם מה הדרך, מה הצורה שבה אני יכול להיכנות. עכשיו, טוב, אז יש לנו את המדרג, כמו שאמרנו, בהיבט הזה. אפשר גם להיכנס, אני אעיר בהערה קצרה, יש פה משהו מעניין, זאת אומרת, מצד אחד הבהמה נמצאת במדרג הזה לפני הקרקע, נכון? המבנה זה האישה, אחרי זה עבד, אחרי זה עבד עברי, עבד כנעני, בהמה, נכסים שיש להם אחריות, קרקעות ונכסים שאין להם אחריות. נכון? זה המדרג. אז כבר הערנו שהמילים גם לא אומרים פה קרקעות, לא, נכסים שאין להם אחריות הם בתחתית, הם לא מעניקים שום דבר, הם לא מעניקים אחריות לבעלים. הקרקע מעניקה אחריות, הקרקע ובית מעניקים אחריות, הם נותנים אחריות לבעלים, הם משמעותיים, הם מוסיפים לו איזשהו נכס שהופך אותו להיות אדם הרבה יותר חזק, הרבה יותר יציב. דיברנו על הדבר הזה. אז אם כן, זה הניסוחים. אבל לגופו של עניין, מי נמצא הגבוה יותר, קרוב יותר לאישה? הבהמה או הקרקע? מה אתם אומרים? הייתם נשאלים, איפה אתם הייתם מדרגים? באיזה מובן בעל חיים, הבהמה, היא במקום גבוה יותר מהקרקע?
יש לה חיים עצמיים.
יש לה חיים עצמיים. התורה אומרת שדם ייחשב לאיש ההוא דם שפך, מי שפוגע בחייה. והמשמעות בהקשר שלנו שמבחינת האחריות שיש לי עליה, יש לי אחריות על חיים. זה צעד אחד לפני אדם. עכשיו תשאלו, הרי בהמה אני יכול גם לקנות אותה על מנת לשחוט אותה. נכון, אבל כל זמן שלא שחטת, אז יש לך אחריות על החיים. יש גם יכולת ליטול את החיים. זה לא מפקיע והופך את הדבר הזה להפקיע. אנחנו חשוב לדעת את העובדה הזאת, עובדה יסודית הזאת. אז אם כן, במובן הזה, הייתי אומר, במובן הנבדל הזה, אז יש בבעל חיים, בנפש שלו, שגם קיימת אצלנו, משהו נבדל וגבוה, ובהיבט של האחריות ששם אותנו, בא הדבר לרשותך, יש לך אחריות על על אישה, על עבד, על, על בעל חיים, על קרקע, זה כבר דומם. אין אחריות ואין נפש חיה. טוב, אז זה הדירוג. והדירוג הזה הוא בעצם משתלב פה באיזושהי אמירה יסודית, אולי במבנה הזה של, של הרוח חיים והאחריות שיש פה כתוצאה מכך. אז למה קניין ב... מה אנחנו רואים? שקניין בבהמה, אז הוא, הוא קרוב למטלטלין, הוא קרוב לנכסים שאין להם אחריות. זאת אומרת, זה... בהמה דקה יש דעה שזה משיכה, אולי הגבהה. הגבהה זה כבר להוציא את זה מהרשות, מהמקום הקודם. ובהמה גסה זה מסירה, שזה כבר מפותח יותר, אבל עדיין לא כסף שטר וחזקה. בואו נחדד עוד טיפה. בכסף שטר וחזקה של קרקע, זה כאילו דומה לאישה, אבל באמת זה דומה רק באחד. זאת אומרת, זה דומה בכסף, וכסף אפילו לומדים אישה, כסף אישה לומדים משדה עפרון החיתי, לומדים אותו מקרקע. אז באמת בהיבט הזה, כאילו זה מתחולל ברצון. זאת אומרת, קרקע היא נחלת אבות, היא חשובה, היא משמעותית, היא חלק מ... לא אמכור את נחלת אבותיי, אומר, או בית, ראינו בתי החצרים, או שדה אחוזה, ראינו את זה בפרשת בהר, זה דבר שהוא הוא, הוא שלי, הוא מהותי. זה משהו שכשאני נפרד ממנו, רוצים שהרצון ייפרד ממנו, ויש פה מעבר משמעותי, זה לא שקית חלב. אז הפרידה מהרצון, או הרצון שמעביר אותו, הוא מייצר מעבר רשות מהותי, משמעותי. מה אתה אומר? כמשהו שהוא נותן לאדם, אדם שיש לו קרקע, הזהות שלו היא אחרת. נכון. אז רגע, אני רק רוצה לחזור על ה... על ה, על ה אז אמרנו את ההבחנה הזאת, ובאמת בכסף זה אותו דבר. בשטר אמרנו שזה הפוך, זאת אומרת, בעלים של קרקע הוא כמו מחזיק אותה והוא מוסר אותה. ומה זה חזקה? דומה לביאה? זה לא דומה לביאה, אבל אולי כן, זה כן איזה סוג של כדרך המציאות, אבל מאוד שונה. כי באישה זה סוג של הדדיות, זה החיבור שיש בו. אמרתי, נראה את זה בגמרא, איך הגמרא מבינה את הדבר הזה כקניין. ובחזקה זה גדר נעל ופרץ. מה זה גדר נעל ופרץ? נהג בה כמנהג בעלים. זאת אומרת, זה סוג של... לנהוג בה כמו שבעלים נוהג בה, אני גודר אותה, אז אני לוקח עליה אחריות, שלא ייכנסו זרים, נועל אותה עוד פעם מפני הזרים, או פרץ ומשתמש בה בדרך מסוימת, אבל זה באמת, במובן הזה זה עוד פעם לא מגיע. אצל אישה רואים משהו שלא רואים פה. פה זה לא האיש והאדמה נמצאים באיזה, אני לא יודע מה, משהו שמגלם את הקשר ביניהם. זה לא הקשר, זה אחריות. זה השליטה, הייתי אומר, באיזושהי צורה, באה לידי ביטוי. אז אני בא לומר שהגובה של איש ואישה, הוא אין לו דומה. זאת אומרת, איש ואישה בסופו של דבר, זה להביא את הרצון של האישה, זה האיש שבא ממקום גבוה, או איזושהי חיבור ביניהם. ושלושת אלה, הם מספרים את עומק הסיפור של הניסויים משלוש זוויות, ואולי זה שלוש צורות של בית. יש בית שמופיע בצורה כזאת, יש איש ואישה שהציר שלהם, המכונן לקשר, זה ההתרוממות של הרצון, או המקום הגבוה של הבעל שבא מחוץ או מלמעלה, ויש את ההדדיות הזאת שיכולה להיות. אז אחר כל זאת, אז אני חושב שהתשובה כבר נמצאת לנו בפה כמעט, על המשמעות של קרקע. קרקע מצד אחד היא לא, אין בה רוח חיים ואין בה את האחריות, אבל מצד הקשר שלה לאדם הוא משמעותי. ובהיבט הזה, אז מבחינת הקניין, אז הקניין באמת יהיה בהתאם. זאת אומרת, היא באמת נמצאת במקום של הזהות, וממילא הרצון להעביר אותה הוא משמעותי. היא נמצאת במקום שאדם חש ויכול, היא מספיק חשובה כדי לכתוב עליה שטר, אי אפשר לקחת אותה ביד, אבל אפשר לכתוב את הסיפור שלה ולהחזיק אותו ביד. יש פה איזה חידוש עצום, אבל נכון, להחזיק את הסיפור שלה בכתיבה, והכתיבה הזאת מגלמת את אפסרה דארה. יש לך פה ידית אחיזה, אני מחזיק בקרקע על ידי הדבר הזה. וזה לא מובן מאליו. מה פתאום כתיבה מחזיקה משהו? כן, יש יכולת, זה נוכחות של הקרקע שמאפשרת לי לעשות דבר כזה. אי אפשר לעשות את זה בדבר שהוא מטלטלין פשוט, וזה לא יועיל הדבר הזה, כי הוא לא קיים כדבר משמעותי. וכמובן שגם בהיבט הזה של חזקה, שהיא דומה לביאה, אבל היא לא, ובמובן הזה יותר מאשר בעל חיים, שאין את הקשר המהותי, המשמעותי הזה ביניהם.
בסדר שמשנה כתובה, זה באמת כתובה
גבוה
לפני
קרקע. אז זה מה שאמרתי, שהבהמה נמצאת במקום גבוה, בגלל רוח חיים ובגלל, כן, שיש בה משהו של אחריות, אחריות שלך על חייה, וזה דבר משמעותי, וזה מתקרב לאחריות על חיים של אדם, כמובן המדרג קיים, אבל מבחינת ההלכה היא מבטאת את הקשר, והקניין בעצם מבטא את הקשר.
מה נמצאת לפני
הקרקע,
פשוט כדי לא לחצות בנדים שיש להם, אז אם שיהיה להם עליהם?
עוד פעם? תראה, אני חושב שהמשנה, אני מבין מה שאתה אומר. אתה אומר נכסים שיש להם אחריות ונכסים שאין להם אחריות. השאלה פה היא אחת. אמון, לא אמון, עוד לפני אמון. אני לא יכול להוכיח לך ממקום אחד. אני יכול להוכיח מתנועה במשך הרבה משניות, ואחרי זה דפים בגמרא, שאז אתה רואה האם הניסוחים, ואפשר למדוד את זה בהרבה נקודות, האם הניסוחים הם בדווקא, זאת אומרת, מה צורת הניסוח? האם היא ניסוח שמישהו יש בו דווקאיות, יש בו מהותיות, או שהוא ניסוח שנבחר לנוחיות הלשון, נגיד ככה, או דיברה תורה בלשון בני אדם, במובן הזה. אז אני אומר, בסדר, חובת הראיה עליי, הראיה עליי אני מבין, אבל הראיה כרגע, אני לא יכול להוכיח לך מפה, אבל אני כן חושב שאפשר יהיה להוכיח או להראות, אני לא יודע אם המילה להוכיח היא מדויקת פה, אבל להראות לשון דווקאית, להראות לשון שקורה ככה, ואחרי זה נראה איך הגמרא קרא את המשנה. הגמרא שואלת למה כתוב במילה דרך, ולמה כתוב לשון זכר, ולמה לשון נקבה, ולמה שלוש, ולא שלושה, והוא עושה על כל מילה פה, היא עושה פה, ואנחנו נראה, היא עושה פה דבר שראוי לעשות אותו, שאתה אומר, מה זכר, נקבה, שלוש דרכים, כאילו שלושה דרכים, כן, פעם נקד ככה, אתה תראה איך המשנה, הגמרא, תעמוד מול המשנה הזאת, והיא, מה?
זה לא דומה דרישה לעברית תקנית,
כלומר,
זה שונה
לבלתי.
שאלה,
אדם
שלוש או שלושה.
טוב, אני משאיר את זה ככה, אני משאיר את זה ככה, ובואו נמשיך. אם כך, יש לנו מדרג שבעצם האישה עומדת בראשו, והיא, אם אני אשאל עכשיו, אז מה זה קניין? אחרי כל זאת, אז אנחנו נאמר שבכל התיאורים האלה במשנה, קניין פירושו מעבר רשות, נכון? קניין הוא מעבר רשות, וקניין במשנה הוא מעבר רשות שמגלם את היכולת של להוציא לפועל, את הייעוד של מי שעבר רשות במקום החדש, ברשות החדשה. כשהוא בעצם עומד והמיצוי שלו והדבר שהוא נותן למערכת, או היא מאפשרת לו, הוא בעצם עומד כדבר מרכזי. ואותו דבר ששמנו אותו קודם לכן, במרכז, את הקונה ואת הכוח שלו ואת היכולת שלו ואת האדנות שלו, הם בעצם כרגע זזו הצידה. כמעט הייתי אומר, הוא נעלב. אם הייתי עכשיו מסתכל על הקונה ושואל אותו, איפה אתה? התעלמו ממנו לגמרי. ואפילו במקומות, כמו שאמרתי, שהוא עושה את הפעולה לגמרי, הסבו אותם על הקונה האחר. ובעצם לא נתנו לו מילימטר של כבוד, מקום, משקל, וכמובן שהדבר הזה, בשלב הזה, הוא שאלה. טוב, בואו נלך עכשיו צעד קדימה אל משנה ו'. במשנה ו' אנחנו רואים שלוש הלכות, בואו נקרא אותן. או לא שלוש, שלושה חלקים. כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפיו. מה הכוונה? כל שנעשה דמים באחר, אנחנו מדברים פה על קניין חליפין, ואז יש לי משהו, כמו שור לדוגמה, השור הזה, אני רוצה למכור אותו, אבל הוא נעשה דמים באחר. זאת אומרת, אני מוכר, אני מעביר אותו למישהו, ותמורתו אני מקבל את הפרה. אז הוא נעשה דמים באחר, כיוון שזכה השני בשור הזה, נתחייב זה בחליפה, נתחייב השני בחליפה. מילה זה מופיעה פה פעמיים, אפשר גם בלעדיה. אין לי הסבר למה היא נמצאת פה, אבל בכל אופן, זו בפשטות הכוונה. אם כן, כל הנעשה, מה?
כיוון שזכה רוב, נתחייב שמעון בחליפה.
לא. לא, 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 לא. כיוון שזכה שמעון, נתחייב שמעון. זה הכל על שמעון. כיצד החליף שור בפרה, החליף ראובן שור, והוא עתיד לקבל פרה, או חמור, והוא עתיד לקבל שור. כיוון שזכה זה, מי זה זכה? שמעון. נתחייב שמעון בחליפיו. מאיזה סיבה הלשון היא? זה, אני לא יודע, צריך לבדוק אולי גם בגרסאות, אם יש גרסה שזה לא נמצא, כי על פניו, מה? שלא גורסות את הזה. טוב, אתה אומר שזה תוספות שאומר שהוא ראה גרסאות, אז זה באמת מעניין לראות גם בגרסאות בפנים, לראות את זה בפנים. בכל אופן, זוהי אמירה ראשונה. טוב, הלכה ראשונה, היכרות עם קניין החליפין. מעניין. הלכה שנייה, רשות הגבוה בכסף ורשות ההדיעות בחזקה. שימו לב, ההלכה השנייה מבחינה בין רשות גבוה לרשות הדיעות. ובמה היא מבחינה? מה? אז בואו נראה. רשות הגבוה קונה בכסף. זאת אומרת, אם אני גזבר, לדוגמה של ההקדש, ואני רוצה לקנות עכשיו להקדש את העת שלך, אז אני... אז מה? אז אני נותן לך כסף, ואתה מקנה לי את העת. אמרנו שמטלטלין עת לא קונים בכסף, הקדש קונה בכסף. את כל דבר הוא יכול לקנות בכסף, כולל מטלטלין. אז אם כן, רשות הגבוה בכסף, אבל העת שלך, אם אני בתור הדיוט, לא בתור גזבר, שליח של ההקדש, אם אני בא לקנות את העת שלך, אני לא יכול לתת כסף. אני נותן כסף, זה חסר משמעות. מה? הרצון שלך יעביר אותו אליי, חסר משמעות. אז מה? איך זה כן עובר? חזקה. חזקה הכוונה משיכה פה. אני מושך ומשתמש. זו הלכה שנייה. הלכה שלישית, אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות. לוקחים בעצם את הסיפור של הגזבר, שתיארנו אותו לפני רגע, ואמרנו, אני בתור גזבר נותן לך כסף ואתה מקנה לי. אבל תדעו לכם שאפשר גם בלי כסף. למה? כי את העת הזאת, אם תחליט שאתה רוצה לתת אותה להקדש, אתה אומר, הרי זו להקדש או איזה לשון שמקדישה אותה, והיא אומרת בלי שום דבר. אתה מעביר אותו להקדש באמירה בלבד. הייתי אומר, הרצון קיים גם בלי שנתתי לך תמורה. בסדר? עכשיו אני אומר פה אמירה, משנה יחידה. שיש לה נושא. ואני שואל, מה הנושא של המשנה? יש בה שלוש אמירות, נכון? אני שואל, מה הנושא?
חליפין
ורשת. חליפין וכסף וחזקה ואמירתו. יש פה, מה? אני רוצה אחד. אחד הכוונה, יש פה חלקים שונים, אבל מה היא רוצה להגיד המשנה הזאת? אז אני רוצה להגיד שהתמונה היא מאוד פשוטה. המשנה הזאת, בחלק הראשון שלה, היא הולכת לקניין של הדיות, ואם תרצו לקניין הדיות הקמאי ביותר, הראשוני ביותר, הגולמי ביותר, הבוסרי. איזה מילים שלא תגידו פה. זאת אומרת, היא הולכת לקניין הקדום ביותר, שזה קניין החליפין. שהוא איזה משהו, אני נותן לך... רוצה לקבל תמורתו, משהו בחוקיות של העולם. אגב, הגמרא אומרת, אישה לא נקנית בחליפים. למה? פחות משווה פרוטה, לא, היא לא, איך הלשון שם? אישה בפחות משווה פרוטה, לא, מה? לא מקנה נפשה, נכון. לא, סליחה, זה לא כבוד. עכשיו, פחות משווה פרוטה זה לא הנקודה, זה סימן. זה סימן שבעצם אומר, זה לא הסיפור של הכסף. כסף הוא המעולה בכולם, וחליפין שנראה אותו דבר, הוא נמוך מכולם. לא יודע אם אולי יש משהו, אבל הוא נמוך. למה הוא נמוך? בכסף, בעצם, אני נותן כסף למישהו, והרצון שהתעורר, הוא מחולל את המעבר. הדבר הזה הוא מתג הפעלה, אבל הרצון, היכלות הרצון פועלים את המעבר. זה בכסף.
כסף
הוא לא
אמיתי.
מה?
כסף הוא לא אמיתי, הוא דמיון. הוא משחק של בני אדם.
נכון, הכסף זה לא הנושא. הכסף הוא רק, הנושא זה הרצון. אבל בחליפין, לא, חליפין, אנחנו רוצים שיקרה משהו, זה תמורת זה. יש פה מתמטיקה, יש פה ראש מול ראש. יש פה איזה משהו ראשוני כזה, ואז אישה אומרת, סליחה, מה ככה פה, אני תמורת משהו, מה, זה לא מכאן היא הנפשה. הביטוי לזה שלא צריך שווה פרוטה, כי זה לא צריך לעורר רצון, כי זה חשיבות של הכלי מול כלי, או חפץ מול חפץ, או בעל חיים מול בעל חיים. בכל אופן, עכשיו, אז שימו לב לדבר מעניין. פותחים ב... קניין הדיות. אגב, קניין הדיות כזה אין בהקדש. הקדש זה לא עובד ככה. הקדש זה בכסף, אמרנו. הקדש זה באמירה. אבל בהדיות יש לי את הקניין הזה, שזה דבר ראשון. מה?
העניין הזה שהדיות באמירה, זה לא שאצל הדיות אין הקדש. הקדש מתכוון באמירה, זה לא שאצל הקדש אין את המוצר כסף. יש את המוצר. הרי האמירה לגבוה, זה לא צריך להגמור, ואז אפשר עוד להישאר על זה.
רגע, אני רוצה להבין משהו. אני, אמירתו לגבוה, ברגע שאדם אמר שהוא מקדיש את הדבר הזה, מה? אבל אם הוא לא נשאל, מתי זה, ממתי זה של ההקדש?
אם הוא לא נשאל, כיוון שיש מחויבות שכל הצוות יעשה, לכן כרגע זה נחשב של ההקדש. זה נחשב של ההקדש
כרגע. אני לא בטוח שזה מה שכתוב פה. אני לא בטוח. זה לא אמירה פה. אתה יכול להגיד שאתה מכיר ממקור אחר וצריך להבין מהו, אבל פה הלשון היא מאוד חדה. יש פה שני תיאורים של הקדש. הקדש תמורה כסף, אני נותן... קיבלתי כסף ואני נותן, זה אפשרות אחת בכסף, הקניין גבוה בכסף, רשות גבוה בכסף, ואמירתו לגבוה, אמירה לגבוה היא כמו פעולה של מסירה, לא צריכה כסף. אבל אני אומר, אפשר להיכנס לדקויות ואפשר להשוות, אבל תמיד צריך לדעת שהמשנה הזאת לא בהכרח תואמת איזה הסבר שראית או בראשונים או בסוגיה אחרת, והיא לא אמורה להיות מתואמת כי היא אומרת משהו אחר. אבל אני משאיר את זה טיפה פתוח. שימו לב אם כן, אני שואל, מה הנושא של המשנה? אז הנושא של המשנה ככה. ברישה שלה בעצם לקחו מאיזה סיבה קניין הדיות של חליפין ואמרו, איך זה עובד? קניין הדיות. בצלע הנוספת, מה עשו? תדע לך, הקדש והדיות זה רחוק אחד מהשני, זה לא אותו דבר. ובשלישי מה אמרו? הקדש, הוא לא צריך כמעט שום פעולה. עכשיו אני לוקח אותם זה לעומת זה. הצלע הראשונה אומרת, קניין פחות בהדיות. הצלע האחרונה אומרת, קניין גבוה בהקדש. נכון? פה יש איזה החלפות בלי רצון, יש פה משהו שהוא מאוד מתמטי של חוקי העולם. ופה יש משהו שהוא גבוה, שהאמירה בעצם מחוללת אותו. ובאמצע, אמרתי לך, זה לעומת זה, קניין גבוה בכסף, וקניין הקדש, רשות גבוה בכסף, ורשות רשות הדיות בחזקה, העמדתי אותם זה לעומת זה. נכון? אז קשה לא לראות. שהנושא פה הוא להעמיד אותם זה לעומת זה. אז אם כבר העמדנו אותם זה לעומת זה, אז אני רוצה להגיד את הציפייה שלי. הציפייה שלי היא... בעצם להבין שהמשנה הראשונה או ההלכה הראשונה על קניין חליפין הוא בא לספר לי משהו מאוד עמוק ביחס לקנייני הדיוט, והלכה האחרונה באה לספר לי משהו מאוד עמוק על קניין הקדש. והאמצע שם לך את ההשוואה באיזושהי אמירה, אבל בעצם זה הקצה האחד וזה הקצה השני. מסכימים? הגיוני. עכשיו תראו דבר מעניין. מה?
יש שלא מדבר דווקא על הדיוט.
כל הנעשה דמים באחר, כיוון שזכה זה נדחה וזה בחליפין, כיצד החליט? מה? קודם כל, לא, לא, קודם כל התיאור החליף שור בפרה או חמור בשור, אין דבר כזה בהקדש. מה? מה? יש לי שור שהוא של גבוה. מה?
קודש בן יש לה הקדש שור,
והקדש
צריך
חמור,
כדי להביא
שמן
למדינה, אני יודע מה. אז אני
צריך
להחלף את
המקדש. באמת שאלה, טוב, שאלה שצריך לבדוק אותה. אתה זוכר מקום שקניין חליפין קונה בהקדש? אתה זוכר דבר כזה? אני לא זוכר.
זה כתוב, אבל...
אני לא זוכר, ואני לא בטוח. אני אומר, פה הגמרא... פה אומרים, רשות גבוה בכסף, באותה משנה שמתארת את החליפין ומתארת את הקניינים. זאת אומרת, פה כאילו קריאה פשוטה של המשנה, כמו אומרת, זה לא תופס בהקדש. כך אני הייתי קורא את המשנה הזאת. אני בכלל לא בטוח. ליבי אומר לי, אבל באמת צריך לבחון את זה. ליבי אומר לי בקריאת המשנה הזאת, שבאמת חליפין לא מועיל... שלא מועיל בהקדש, אבל באמת הייתי בודק את זה, הייתי בודק. גם מה...
אני
חושב
את זה עכשיו, אני אומר שלתת מתנות לכהן, אי אפשר בחליפין, כי כתוב נתינה, וזה דרך מתחומם.
כן.
אז גם בהקדש כתוב, ונתן הכסף. אז
יפה. יפה, אתה אומר שהנתינה, לשון נתינה לכהן, ולראות בחליפין דבר שאין בו נתינה. זה יפה, קודם כל, זה בדיוק האמירה שאני אומר פה. אבל אתה אומר שזה נכון לכהן, וממילא יכול להיות שזה נכון להקדש, כי יש פה נתינה לא טובה בעצם בדבר הזה. זה לא...
זה
נכון. טוב, אם אתה מוכן לבדוק את זה, אני מזמין בדיקה כזאת. בואו נחזור אלינו אם כך. אז בואו נניח כרגע. אחרי הכל... מה שקורה גם, טוב, אני חושב שזה די מתבקש פה, שחליפין לא יועיל בהקדש, ואז יש לנו את המשנה עם הניגודיות הזאת. עכשיו אני רוצה לחדד את הדבר, ואני רוצה עכשיו לשאול. כל הנעשה דמים באחר, מדברים פה על החלפת שור בפרה או חמור בשור, נכון? אני שואל אתכם שאלה, הבהמה נקנית, למה לא כתוב נקנית בחליפין? הרי כתוב פה שהיא נקנית בחליפין במשנה הזאת. למה לא הביאו את זה במשנה? בהמה גסה נקנית במסירה ובחליפין. הנה שור וחמור. למה לא? נכון? זה מתבקש. זה. אז התשובה, אני מבין, יש פה בדיוק את ההיפוך לקניין ההוא. הקניין ההוא היה קניין של מסירה, בשרשרת משניות ששמה את הנקנה במקום הטוב שלו, במקום הגבוה שלו. נכון? אני נקנה, איך קונים אותי? חברים, כאן אנחנו הולכים לקניין שהוא הנגטיב של הסיפור. השור הזה, איך קוראים לו? כל המעשה בדמים, דמים באחר. עכשיו אני נכנס רגע לנעליו של השור ואני שואל, מי, אתה נקנה פה? הוא אומר, אני נקנה, זורקים אותי. מישהו מוכר אותי, זה הסיפור. הפוך מכל הניסוחים שהיו עד כה. מישהו מוכר אותי, לא רק מוכר אותי, הוא עכשיו, אני נעשה דמים באחר, אני בעצם, אף אחד לא רוצה אותי פה, וגם עושים בי חשבון מתמטי, כמה אני שווה, אבל לא רוצים אותי, רוצים את הדמים באחר. והשני, כיוון שזכה זה, נתחייב זה בחליפה. אני רק תמורתי, אבל רוצים את השני, לא אותי בכלל. ומה התפקיד שלי פה? אני נעשיתי דמים באחר, אני חפץ. חפץ לכל דבר, אפילו חפץ שאין בו עניין, חפץ שכל כולו זה שווי ממוני.
חפץ שאין בו חפץ.
אין בו חפץ, אפילו פחות מחפץ אני, נכון? אני דמים באחר. וואו, כל מי שקורא את המשניות עד כה, עובר למשנה הזאת, הוא אומר, מה, קורה פה משהו. ומה שאני רוצה לומר, שזה בדיוק מה שרצתה המשנה לעשות פה. זאת אומרת, והיא בעצם, הייתי אומר, אחרי שרשרת ארוכה של משניות, שבהם אתה אומר, הנקנה, הייעוד שלו, הדרך לקנות אותו, אתה בא בעצם ואומרת, אבל סליחה, אני מבקשת להראות, יש בכל קנייני האידיוט איזשהו דבר שאתה לא יכול להתעלם ממנו. ולא יכול להתעלם ממנו, הוא בעצם נמצא אמנם במיטבו, או במילואו נמצא בקניין חליפין, אבל הסיפור של קניין חליפין הוא מספר את הסיפור של כולם. ומהו הסיפור של כולם? שאתה ייפית מאוד את הסיפור. אבל כשמישהו מוכר קרקע, הוא לא רוצה את הקרקע. או כשהוא מוכר את הקרקע ועושים חשבון כמה יקבל תמורתה, אז נמצאים בדמים באחר, אז אי אפשר לברוח מזה. ואפילו אישה, כשהיא הולכת להתקדש למישהו ובעצם היא נקנית למישהו, אז מישהו במשרד השידוכים או באיזה מקום אחר, או מישהו כשדיבר עליה, אז הוא עשה חשבון, יש לה ככה ויש ככה ויש תכונות, ומשהו מהמקום הזה תמיד קיים, כשאתה עובר מרשות לרשות, משהו מההחפצה הזאת קשה לברוח ממנה. ואם קשה לברוח, אז הוא כמו עומד מול בעל המשנה ואומר לו, אנחנו לא מתפעלים כל כך מהתיאור הזה, וכמו מעמיד איזשהו קושי לפתחו של כל הסיפור. הוא קצת שם פנצ'ר לכל מה שכתוב עד עכשיו, ובעצם הוא אומר, זה לא כל כך סיפור יפה. זה לא כל כך סיפור מושלם, כי אחרי הכל, אישה נקנית זה לא פשוט. וקרקע נקנית זה לא פשוט, היא לא רק נקנית, היא גם נמכרת. והיא לא רק נמכרת, אולי אפילו היא דמים באחר, עושים חשבון של שווי בכל מיני צורות, והיא עוברת במסע ומתן, אז עכשיו היא במקום של חפץ. יש לך מה להגיד על זה? יש לך תשובה לשאלה הזאת? וזו תשובה. זו שאלה. והנה אומרת הגמרא, יש לי תשובה. איפה התשובה שלי? לא ישירה. אבל אני אספר לך שבסיפור הזה של הקניין, אכן, יש, הייתי אומר, יש את הכל הנעשה בדמים, ויחד עם זאת יש גם עוד דבר. והדבר ההוא בעצם אומר, כל צורת הקניינים הזאת, שבה מישהו נקנה, אם הוא נקנה לגבוה, אז אפילו שהוא שקית חלב, אפילו שהוא מטלטלין, אין לו אחריות, הוא יכול לקנות בכסף. למה הוא יכול לקנות בכסף? כי הוא רוצה לתת לגבוה. כי יש רצון לתת לגבוה, רצון נקי. אין לי רצון לתת לאדם את כולי באופן מלא. אני לא יכול, כי מה הוא יעשה איתי? הוא בן אדם כמוני, אני לא אתבטל אליו. אבל אם זה כלפי גבוה, אם זה כלפי המקדש בעצם, כלפי משהו מקודש, אז אדם מוכן לתת, ואדם רוצה לתת. ואפילו דבר שהוא לא חשוב, הוא בא מהיכלות הרצון, ואני מחולל את המעבר הזה. בניגוד להדיעות, ואם תרצו, הסוף, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיעות, בא ואומר, תדע לך, וזה יותר מזה. הרצון לתת לגבוה הוא כל כך חזק, הוא כל כך משמעותי, ובעצם בלי שום פעולת קניין, אני רוצה לתת. מעניין. אז רגע, הרצון הזה לתת לגבוה, זה לגבוה. האם הוא קיים גם בעולם הזה? האם בעולם הזה אנחנו נמצאים עם כל הנעשה דמים באחר, או שנמצאים, יכולים לעלות למשהו גבוה יותר? האם ההקרנה של המשניות הראשונות של הנקנה, שהנקנה בעצם מוסר את עצמו, או נותן, לא מוסר, אלא הנקנה מייעד את עצמו, בעצם מביא את עצמו לאישה או האיש, או לא משנה מה, נקנה, האם המקום הזה, האם הוא קיים בנקיות שלו, או שתמיד יש לנו את האפלה הזאת של קניין החליפין שמוציא את המרצע מן השק. עכשיו, מה שאני רוצה לחדד, הניגודיות הזאת שאני רוצה לומר בין כלל הקניינים שתיארנו לבין כל הנעשה דמים באחר, היא בעצם קשורה לעובדה שבמשנה הזאת פתאום מביאים ואומרים, תדע לך בהמה נקנית, וזה לא רק בהמה, נקנית בחליפים, אתה אומר, רגע, למה לא הבאת לי אותו? ומביאים את זה ברשימה אחרת לגמרי. מביאים את זה במשנה, אני קראתי לה משנת מעבר, שבה יש ניגודיות בין, בין, בין חול לבין קודש. ואומרים פה את העיקרון הזה. אבל בקודש יש רצון, ויש רצון גבוה, ויש התמסרות גבוהה. כל זאת לאן הוא הולך? אני מבין שהמילים, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיות, הן מילות הקדמה בעצם לצלע האחרונה, והצלע האחרונה היא בעצם צלע המצוות. זאת אומרת, צלע המצוות פירושה, כן, קיימת מציאות שבה משהו נמצא ברשותך, ואתה אדון, ואתה קנית אותו, הייתי אומר יותר מזה, כלל המצוות קשורות בסופו של דבר להתנהלות של האדם בדברים שהם בתחומי האחריות שלו. כל נכס שיש לי ברשותי הוא מזמן מצוות. יש לי קרקע, יש לי הרבה מצוות. יש לי אישה, יש הרבה מצוות. יש ילדים, יש הרבה מצוות. יש כל דבר שיש לי בית, יש לי מצוות. יש לי בגד, יש לי מצוות. כל המצוות שלנו הן קשורות בעצם לתחומי האחריות שלי. יותר מזה, יש גמרא שאומרת את זה כעיקרון. הגמרא אומרת ככה, אתם מכירים אותה מן הסתם, ואם תסתכלו מה כתוב בה, זה מפתיע. כתוב בגמרא ככה, שכל מקום שנאמר צו, אינו אלא זירוז. מכירים את הגמרא הזו? כל מקום שנאמר צו, ואין הכוונה דווקא על ההוראה הזאת של צו, גם מצווה, כי הגמרא שם מדברת על מצוות מילה, ששם וימל אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוהים. אני לא אכנס לכל פרטי הגמרא, מי שירצה אני יכול, כתבתי על זה פעם, יש לי את הדברים כתובים, אבל אני אגיד את העיקרון. כל מקום שנאמר צו, אינו אלא זירוז. מה זה אינו אלא זירוז? זה לא סמכות, אלא זה רק לעודד, זירוז. שנאמר, רק חזק ואמץ, צו את יהושע וחזקהו ואמצהו. עכשיו, הגמרא עושה פה דבר לא יאמן. היא מצד אחד אומרת, זאת אומרת, היא מביאה את הפסוק הזה, היא אומרת, יש פה ציווי, צו את יהושע, ומפה אני לומד על כל הציוויים שהם לא סמכות, אלא עידוד, חזק ואמץ. מה הלימוד הזה? אז מה שאפשר לראות, זה בסיפור הזה, מה זה חזק ואמץ שם? משה מעביר ליהושע את האחריות, אומר, קח את המצוות, נכון, צו את יהושע, לא מצוות, קח את האחריות על העם, הרי הוא ממנה אותו להיות תחתיו. אז הוא מעביר לו את כל האחריות, ואומר לו, עכשיו חזק ואמץ. מה זה חזק ואמץ? על מה הם מושתתים? שכל המסע הכבד כבר עליו. האחריות עברה לפתחו. שם זה פסוק בספר דברים, כל כולו אחריות. העברתי לך אחריות, עכשיו זה אצלך. כל מקום שנאמר צו, אומרת הגמרא, כל מקום שנאמר מצווה, אני יכול להגיד, אני מצווה אותך, ואפשר להגיד שזה כמו מה שעושה משה ליהושע. משה מצווה את יהושע? מה הוא עושה לו? אתה מחת במקומי. הייתם פעם, אני אומר, הייתי בכמה תקסים שמחליפים מחת או תפקידים מהסוג הזה. אז יש לך מחת ויש מחת. ויש איזה רגע אחד שבו זהו. עכשיו המחת החדש זהו, והמחת הישן זה כבר פסה. ואם עכשיו קורה משהו, ההוא הולך לנוח, ועכשיו ההוא עובד, הכל באחריותו. זה צו את יהושע. ואחרי שאתה צו את יהושע, תחזק אותו ואמץ אותו, כי יש לו מסע גדול של אחריות שעומדת לפתחו. ומצווה בלשון החכמים, זה אחריות. במהות. יש משהו שמופקד לאחריותך, משהו שעומד לפתחך. ולכן הולכים לציווי של תפקיד, שנתנו לו להיות מנהיג העם, צו את יהושע, תעביר לו את התפקיד, ואז צריך רק לחזק ולאמץ אותו. הדבר הזה, אני חוזר אלינו, ואני קודם כל אומר את הדבר הבא. הולכת המשנה, ואומרת, אחרי הקדמה של האמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט, היא בעצם הולכת ולוקחת את כל מערכת החיים, תכף תראו, את כל, כמו שהיא עשתה לפני כן בקניינים, מערכת, מעגל מול מעגל, איש אישה, הולך ומתרחב, הולך ומתרחב, עכשיו היא הולכת עוד פעם לאיש אישה, הולך ומתרחב ומתרחב במערכת המצוות. איפה נמצא האיש והאישה? אז בואו תסתכלו בפתיחה. כל מצוות הבן על אב, אנשים חייבים ונשים פטורות, מה זה? חינוך הילדים, נכון? זה למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה, נכון? כל השורה הזאת, זו הכוונה פה. אז האיש חייב והאישה פטורה. כל מצוות האב על הבן, שזה כיבוד הורים, אחד אנשים, אחד נשים חייבות. זאת אומרת, הלכנו עכשיו למערכת המשפחתית, ועשינו פה בעצם איזשהו תיאור, מה מקומו של האיש במערכת המשפחתית, מה מקומו של האישה. אבל מה מקומו של האיש ומה מקומו של האישה, זה לא איזה מין שאלת זהות תלושה. זה מה מצוותו של האיש ומה מצוותו של האישה. ומה עם מצוות, ראינו בצל האחרונה, מה עושות המצוות? הן מייצרות בעצם רצון גמור, נכון? כאילו אדם, הייתי אומר, הנקנה למישהו שהוא מקיים מצווה, אז הוא רוצה, הנקנה לגבוה, הוא מוכן, הוא רוצה לתת. אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות, הוא רוצה לתת באופן גמור. הוא ינסור את כל אשר לו, כי זה דבר גבוה. אז קודם כל, מה שאני רוצה להגיד, זה שכל הצל האחרונה, תסתכלו, יש פה משנת מעבר, שמצביעה על החיסרון הרובץ לפתחו של כל הסיפור הראשון. נקנה, נקנה, אבל רגע אחד, התעלמת מזה שהוא נעשה בדמים. אז הוא אומר, יש לי פתרון. מה הפתרון? כשהסיפור הזה יהיה משוייך לגבוה. ואיפה הסיפור משוייך לגבוה? בכל מערכת המצוות עכשיו, שיש בזה סוג של הקבלה למערכת הקניינים, עכשיו בעצם אומרים, הנה אני אבנה לך מעגל מעגל, והמעגלים הללו, אני אספר לך מה המצווה בכל אחת מהם. והמצווה הזאת בעצם מייצרת חיים, מייצרת מערכת חיים שמכוונת כלפי מעלה. אם היא מכוונת כלפי מעלה, אז אתה שואל, האישה הזאת עכשיו היא אומרת, מה פתאום שאני אקנה לך, כאילו אישה נקנית, הרי אני חפץ? לא. גם הוא וגם את בעצם מקיימים עם הסיפור הזה מצווה כלפי שמיים. גם הוא וגם את, יש פה אמירתו לגבוה כמסירתו לידיעות במשמעות העמוקה של הדבר הזה. שניכם קשורים למשהו גבוה, לסיפור של, לסיפור של השמיים, לסיפור של הגובה. זה מובן הדבר הזה, תכף ניכנס לפרטים, אבל אני אומר את המסגרת. מה שאני בעצם בא לומר, זה שה... וואו, לא שמתי לב שהזמן... אז רק אני אגיד כמה מילות סיכום. השלב שהגענו אליו, עדיין בלי להיכנס לפרטים, אבל כן לראות שבעצם יש פה משולש. קראתי לזה מערכת הקניינים, שבעצם אומרת, הנקנה וייעודו. האישה נקנית הכי גבוהה, והייעוד ככל שהוא גבוה, אז הנקנה הוא משמעותי יותר. זה הצלע הראשונה. השאלה הנוקבת, רגע, אז יש ייעוד לאישה, יש ייעוד לכל אחד להיות בתוך המערכת הזאת, אבל הוא, מי שעומד בראש הפירמידה, הקונה הזה, האחראי הזה, אחרי הכל הוא עושה את זה בשביל עצמו. הוא קנה קרקע בשבילו, הוא קנה, יש פה איזה אדנות, יש פה איזה החפצה אולי של כל מי שלמטה. יש פה גם צד אפל לדבר הזה. עונה המשנה, אבל יש גם צד גבוה שהוא מחלץ אותנו מהמקום הזה, והצד הגבוה מחלץ, זה הנה ההבחנה הזאת, תדע לך, רשות גבוה בכסף. אפילו דברים קטנים, אדם נותן אותם בכסף, כי הוא רוצה לתת לגבוה, ואמירתו לגבוה עוד יותר, ואז בעצם אני אומר, הבעל הזה, שתיארתי אותו לפני כן, הוא רוצה, לא בתור, או האישה, יותר נכון, האישה רוצה לתת, בעצם להביא את עצמה למשהו, היא לא מסרה את עצמה לאיש. היא מסרה את עצמה לתוך מערכת שכולה מכוונת כלפי גבוה. ופה מתחילים במעגלים שונים שנראה אותם בפעם הבאה, ונסיים כבר וכבר נעבור לגמרא, בעצם מראים איך המערכת הראשונה היא קשורה למשפחה, ולאט לאט מעגלים, מעגלים של מצוות, ולפי עמדת, לפי מה שאני בעצם רוצה לומר, כל אלה לוקחים את האחראי, שהוא בעצם מקביל הקונה, למי שמופקד בעצם עליהם, ומכוונים אותו כלפי שמיים. ואם הם מכוונים אותו כלפי שמיים, אז אנחנו המתקנו את הסיפור של החליפים, והחזרנו בעצם את האדם שנותן, וכל המשנה, כל הסיפור הזה, שהוא, האישה נקנית, והעבד נקנה, למי אני נקנה? אני נקנה לאדון שהוא ירא שמיים, אבל אדון שהוא רואה את, את המקום הזה כמשהו שהוא מחויב אליו, כשליחות כלפי שמיים, כלפי מעלה, כלפי ערך מקודש, כלפי ערכים אולי גבוהים שקשורים להיבט הזה, ואז אנחנו כבר באים למערכת המצוות שהיא כמו אמירה לגבוה, ובה גם יש איזושהי דינמיקה שסוגרת ועוד מספרת לנו כמה סיפורים, ברכת השם אליכם.